רדיו סול סיואייל, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי. עמותת קול נותן מסייעת למשפחות נזקקות, חיילים בודדים, נוער, נוער בסיכון, אנשים עם מוגבלויות וצרכים מיוחדים. העמותה מקימה תוכניות סיוע והשרה בתחום התקשורת והמוזיקה ומקרבת בין תרבויות במגזרים השונים. תרומתכם קטנה כגדולה יכולה לסייע לאלפי אנשים. לתרומות חייגו עוד היום 03-677-3636. עמותת קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
קול נותן, המרכז לסיוע חברתי.
אתם מאזינים לתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה בהגשת דוקטור חיננית לויפר פלד.
צהריים טובים לכל הצופות, הצופים, המאזינות והמאזינים היקרים. אתם איתי על רדיו סול בתוכנית מפגשים מחוץ לקופסה. צהריים טובים לך, שוקי.
צהריים טובים לך, חיננית.
מה שלום שוקי?
מה שלום חיננית?
השתבח שמו בורא עולם. כנת. צהריים טובים לך, הילה יקרה, מה
צהריים
נשמע?
צהריים מצוינים, צהריים טובים לכם.
איזה כיף לנו שאת
מה
כאן.
מה שלומך, הילה?
או, מזל ששוקי פה. תודה.
ברור, ברור, מה זה מזל? בלי שוקי אין תוכנית, בלי אוקיי. שוקי אין רדיו. אנחנו נתחיל את התוכנית שלנו עם השיר המהמם, שאחר כך תבינו גם למה הוא נבחר כשיר ראשון. אמן על הילדים של חנן בן ארי המדהים.
אמן.
זה לא נתפס שאני אבא מקיץ מן הילדות אל המציאות שאני חי בה זוכר איך אחרי שלושה נגמר האוויר אמרתי חכי, אמרת לי תראה הם קצת יגדלו ותבין פתאום הם שישה עוד רגע שבעה וכמה שהם מדהימים אבל הלחץ גדל בנה לא מגדל הלב יש רק שני חדרים והמצפון עובד גם שבתות וחגים עם השנה כבר שנים אני עוד שבוי בפחדים של אני לא אספיק להגיע לשמור להציל להושיע לספוג במקומם תקליע אוי כמה הלב הוא פגיע בשבילם בדיוק כמו שהבטחתי לשבת בסופו של יום לדעת שהצלחתי בינתיים סופר ניצחונות קטנים אבסוט שלא ברחתי לשירותים או למחשב פשוט עצרתי והקשבתי לסיפורים על ציפורים למחשבות לציורים לחלומות שיום אחד יקשימו לגיבורים, לנסיכות עם העיניים השותקות, יש ים סודות אם באמת תקשיבו. מתפלל על הילדים שלי שלא ירשו את הסריטות שלי, שיחבקו אחד את השני, אמן שיהיו בריאים תמיד. אמן, אמן.
שוב צהריים טובים לך, שוקי.
שוב צהריים טובים לך, חיננית.
ושוב צהריים טובים להילה.
צהריים מצוינים, חיננית.
תקשיב.
ושוב.
אז אנחנו היום מארחים בתוכנית המיוחדת שלנו, נפגשים מחוץ לקופסה, את הילה שניידר. הילה מאמנת ומרצה להשגת מטרות, הילה מאמנת מזה זמן רב, והגיע בעצם אל עולם האימון דרך סיפור אישי מאוד מאוד מרגש, מאוד מאוד מיוחד, וזו הסיבה שגם פתחנו עם השיר המקסים של חנן בן ארי שמדבר על ילדים. אני באופן אישי גם מאמנת, ואנחנו יודעים שלכל אחד ולכל אחת יש את הסיפור שלו, הסיפור שלה, איך הגיעו לעולם האימון, ובעצם זה הדבר הכי חשוב. והיום אנחנו נכיר אותך, הילה. נשמע את הסיפור המרגש והמרתק, וכמובן שיהיה לך את הזמן לכבוש את לב הצופות והצופים שלנו. ולפני שאנחנו נעשה את זה, אני אשאיר לכם מספר טלפון, אם מישהו יהיה מעוניין להתקשר אלינו ולשאול את הילה שאלות בלייב, 03-677-3636, ומי שיהיה מעוניין לשלוח לנו הודעה בוואטסאפ, אז מוזמן לעשות זאת ל-053-807-1213. הילה, כל הרדיו שלך ובשבילך. ספרי לנו.
אז תודה רבה לחיננית שאירחת אותי פה היום בתוכנית החשובה.
חכה, אני עוד לא אירחתי, אני רק התחלתי.
רק התחלנו.
אנחנו בהתחלה ואת עוד לא יודעת מה מצפה.
חכי, אולי באמצע אנחנו נגיד, לא, לא מתאים.
טוב, יאללה, אז ביי.
לא,
ביי. זהו, סיימנו את הרעיון, תודה, ביי.
עם חיוך כמו שלך, לא, עם חיוך כובש כזה, אנחנו פה. יאללה. אנחנו איתך.
אז ראשית, נעים מאוד לכולם, אני הילה שניידר, וכפי שחיננית הציגה אותי, אני מאמנת ומרצה להשגת מטרות. ואני את ראשית דרכי התחלתי בכלל כשכירה. למדתי פסיכולוגיה ומנהל עסקים, והתחלתי לעבוד בתפקידים במקומות שונים במשק. ניהלתי את הגיוס והדרכה בבית ההשקעות אלטשולר שחם, ניהלתי את הגיוס...
שוקי, זה הזמן, אם אתה רוצה להשקיע במשהו, יש לנו פה מקרוב-קרוב.
האמת שאומרים שזה הזמן הכי לא טוב להשקיע עכשיו.
דווקא אומרים שלהתחיל עכשיו, אבל החבר'ה, אני בגיוס עובדים.
תקשיבו, אז אני לא אתווכח איתכם.
בגיוס עובדים, לא בגיוס ממון.
אז יאללה.
בגיוס העובדים, לא?
אז אני אגייס את האימון והעצמה.
בדיוק. אז באמת אני עסקתי בכל מה שקשור לאבחון אישיותי, ואיך לעשות את המאץ' הזה בין ארגון ומעסיק לבין עובד, ובעצם מה כולנו רוצים בחיים? להיות מאושרים, לקום בבוקר, לעשות את מה שאנחנו אוהבים, להתפרנס מזה בכבוד. ועם הזמן באמת התפתחתי וגדלתי בתפקידים שונים במשק, וגם למדתי אימון. וכמאמנת, עשיתי, ליוויתי מנהלים כשכירה וגם כעצמאית, גם וגם. היום בכלל מדברים בעולמות האימון על לא או-או, אלא גם וגם. וכחלק מהחיים, גם אני חוויתי במפר בדרך. במפרים, אני קוראת לזה השגת מטרות למרות הבמפרים בדרך. כי לכולנו בחיים יש את הבמפרים, יש את הדברים האלה שגורמים לנו לחשוב, למה לי זה תמיד קורה? למה זה לא יכול ללכת לי חלק? מה שקרה זה שבעודי עובדת באמת בעל שולר שחם, יום אחד התקשרו אליי מהגן, כשבני בחורי, בערי, היה בגן והפסיק לנשום.
וואו.
הוא היה בן שנה, אני הייתי בהיריון שני, טסתי הביתה ולא הספקתי להגיע, האמבולנס הגיע לפניי, וכך עברנו מסכת של בדיקות להבין מה יש לו.
המון מתי המון זה היה?
זה היה לפני 4 שנים. להבין מה יש לו, ואני ובן זוגי האהוב והאוהב, אבישי, עשינו הרבה מאוד כדי להבין ולבחון ולבדוק, ולהגיע לרופאים הכי טובים ולמקומות הכי נכונים. ובסופו של יום אחרי אי אלו בדיקות, קיבלנו הנחיה לעשות MRI מוח בהרדמה מלאה. אני מזכירה לכם, ילד עם בעיות נשימה, הוא היה בן שנה וקצת בשלב הזה. אני לא יכולתי להגיע ל-MRI כי הייתי בהיריון, אז כל מיני עניינים מגנטיים וכולי. הממצא היה שיש לו גידול במוח. וביום שאמרו לי שלמצוא את המחלקה האונקולוגית הקרובה לביתי, נולד בני השני.
וואו.
בדרך חזרה מבית חולים הדסה מהרדיולוג מוח, עצרנו במאיר ואני מגיעה לשם, שני אנשים הזויים, לבנים, אני ואבישי, ואני לא רוצה להביא ילד, מה עכשיו? אני מביאה ילדים פגומים, הרגשתי נורא נורא רע. ואפרופו, התוכנית הקודמת שהייתה לפנינו, דיברו על אוקסיטוצין. אז המיילדת אמרה לי, את חייבת להפריש אוקסיטוצין, את חייבת להירגע, לכי הביתה, תשתי כוס יין כזאת ותחזרי, אני לא אשכח אותה בחיים. חזרתי הביתה, אמנם לא שתיתי כוס יין, אבל התרפקתי על הזרועות של אמא שלי. נרגעתי וחזרתי וילדתי את בני השני מעיין. ואז התחילה מסכת של התמודדויות. איך עושים גם וגם? אז את האמת פשוט עצרתי. עצרתי, לקחתי נשימה עמוקה. התמודדתי עם תקופה לא פשוטה, עם כל הנושא של הבדיקות של בערי ומחלקות אונקולוגיות כל יום. וילד בן יומו וברית והמון המון דברים שקרו במקביל. וסגרתי את העסק. כלומר, העסק העצמאי שהייתי מושקעת בו, וזה היה העתיד שלי, בעצם עצרתי. ואני זוכרת שאמרתי לבעלי היקר, הסתכלתי לו בעיניים, אמרתי לו, תסתכל לי טוב, זה זמני. אנחנו עכשיו פה, וזה עוד יהיה, העסק עוד יהיה. To make a long story short, MRI מוח ברדמה מלאה, המון המון בדיקות, והחלטנו לא לנתח את ברי, כי זה מאוד מאוד מסוכן, והצעת הנוירו... נוירולוג שלנו, ובערי המשיך לעשות בדיקות, ומה שיש לו במוח לא גדל. וכל עוד זה לא גדל, לא נוגעים. ואנחנו כבר כמה שנים אחרי, וזה לא גדל, בערי מתפתח טוב.
זה הזמן לדפוק.
Knock on wood.
ממש.
אבל אנחנו, כזוג, כמשפחה, כבני אדם, התפתחנו כל כך הרבה להבין מה חשוב באמת בחיים. אמן על הילדים שלנו. להבין שהכל אפשר להתמודד גם עם במפרים בדרך למטרות שלנו. לפני שנה פתחתי מחדש את העסק, היום אני עצמאית לחלוטין. אני מאמנת אנשים להגשמה, אבל אתם יודעים, היום יש המון מאמנים, את בעצמך אמרת שאת מאמנת, זה תלוי מאוד. המקום שאני חוויתי גם כאשת מקצוע, שמחוויה אנשים לאיך לעבור רעיונות עבודה ומה לעשות נכון בדרך, אבל גם במקום הרגשי-נפשי שאומר, לא תמיד הכל הולך. לפעמים צריך לעצור, לנשום, להעריך את מה שיש בהסתכלות קדימה לעבר המטרה. אז זאת אני.
א', הפתיחה מאוד מאוד מרגשת ומחממת את הלב, ומרגש לשמוע שברוך השם, הילד, טפו, 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 ברוך השם, ברוך השם, בסדר גמור. ונישא תפילה כמובן, אמן על הילדים של כולנו, שרק באמת בריאות טובה. ואני רוצה באמת לחבר את הסיפור המאוד מאוד מרגש למקום הזה שלך כמאמנת. איפה פגשת את עצמך כמאמנת בתוך הסיפור ובתוך הסרט המאוד מאוד קשה הזה שהייתם? עכשיו אנחנו מדברים בעצם על כך שזה היה לפני 4 שנים. אנחנו חיים את הקורונה כבר 3 שנים, כאילו שכחנו ממנה, אבל היא עוד כאן, מרחפת. את חלית לא מזמן, אני מכירה אנשים קרובים אליי שחולים עדיין. ובעצם אנחנו מדברים על זה שכשכל הסיפור הזה היה, הילד היה בן?
שלוש. אנחנו מדברים על הקורונה.
הקורונה התחילה ב-2019.
כן, ובערי, כן, שנתיים וחצי, וואו, הזמן טס.
כן, כן.
תורף.
תורף, אפילו לא סופרת את זה במניין.
אני לא סופרת.
זאת אומרת שהוא היה אז, ב-2019, בן...
שנתיים וחצי.
שנתיים וחצי, והתינוקי הקטן החדש...
שנה.
בן שנה. זאת אומרת, זה להיכנס לסשן של קורונה. מזל שלנו שאנחנו יודעים לעבד, ואני במכוון מדגישה את האות עין, שאנחנו יודעים לעבד כדי לעבד ולא ללכת לאיבוד, את כל הסיטואציות האלה. אבל זה בהחלט לא פשוט, בלשון המעטה, להיות בתוך הסיטואציה הזו. את כבר שכחת כאילו שהיית גם בתוך הקורונה. ואז אני ממקדת ואני שואלת, איך זה בעצם להיות בתוך המקומות האלה, העזויים, הקשים, בעידן של חוסר ידיעה מוחלטת מה קורה, כי איש לא ידע לאן זה הולך הדבר הזה. ואת בעצם מתמודדת עם... שני ילדים קטנים, בתוך סגרים,
סיכון.
באוכלוסיית סיכון, 10 סימני קריאה אדומים, ואיפה את פוגשת את הילה המאמנת בתוך המקום הזה? אז הייתה שאלה ארוכה, ובטח התשובה גם תהיה ארוכה שזה מתבקש.
אז אני רוצה לחלק את התשובה שלי לשניים ברשותך. גם כמאמנת, אבל בתור מאמנת שהיא בן אדם בתוך מציאות של אי-וודאות. מציאות משתנה. אז אחד הדברים שכולנו אומרים, אנחנו רוצים ודאות. זה מרגיע אותנו, זה גורם לנו להרגיש שיש לנו שליטה. אבל המציאות היא, המציאות שלי הייתה, והמציאות של כולנו בקורונה, זה שאין לנו ודאות ואין לנו שליטה. לצערנו הרב, סף החרדה של אנשים בכלל, ובתקופת הקורונה בפרט, היא עולה וגואה בשנים האחרונות. אנשים מגיעים למצבים, לבריאות חיננית. אנשים מגיעים, היום את יודעת מה הכדור אחד מהנמכרים ביותר בעולם, הראשון זה כולסטרול, השני זה נוגדי אנטי-דיפרשנס, נוגדי חרדה. אנשים חיים במציאות של אי-וודאות, משתנה, סטרספול, והקורונה לא הוסיף על זה, ולצערי הרב גם לילדים. אנחנו התמודדנו עם אי-וודאות אחת על השנייה. אני מספרת לך על זה שכשהילדים שלי חלו בקורונה, כי בסוף זה לא פסח על בערי ומעיין, אני ישנתי לאדם בלילה. אני שכבתי במיטת חבר, וכל פעם בדקתי שהילד שלי נושם. זאת האמת. זה היה מפחיד. איפה זה פגש אותי כמאמנת? זה פגש אותי כמאמנת בהבנה הבסיסית את הלקוחות והמאומנים שלי. אני היום עושה גם הרצאות על הסיפור האישי שלי. ואנשים מתחברים לזה ומקבלים כלים מתוך הניסיון שלי. כי בסוף אני מלמדת דברים שתפתחי כל ספר של אימון, או כל תוכנית, או כל עולם תוכן, התשובות נמצאות שם. אבל איך אנחנו ממירים את זה אלינו? איך אנחנו מאמצים את זה אלינו ומסכימים לחיות בתוך עולם של פסיכולוגיה חיובית? על ידי ניסיון אישי ועל ידי השראה. כשאני בחרתי לבוא ולספר את הסיפור של בערי, זה לא קמתי יום אחד והחלטתי לבוא לחיננית לרדיו סול, לא. זה היה עיבוד אישי, ואז שיחה עם בן זוגי, ואז לחשוב איפה זה שם את בערי כשאנחנו מדברים עליו, ואז לבוא ולהבין איזה ערך זה נותן לצד השני, כשאני מדברת על זה עם לקוחות שלי, שהם סופגים השראה ומהניסיון שלי רוצים לבוא ולשכפל את היכולת להיות חזקים בסיטואציה. כי כשאת שואלת אותי, במילה אחת או שתי מילים, איך את התמודדת עם כל זה? זה היה לא קל. לא קל. אבל למה אני בוחרת להגיד לא קל? אני בוחרת להגיד לא קל במקום להגיד קשה. ובאופן כללי, אם אנחנו נאמץ לעצמנו בחיים את השיח המקדם, את השיח החיובי, את המחשבות הפרואקטיביות, את הטכניקות מעולמות ה-CBT, מעולמות פסיכולוגיה חיובית, איך לשפר את עצמנו ולא לשקוע לחרדה, ואיך לעשות במקום להתמרמר. תשמעו, אני הייתי בסיטואציות, אני ישבתי והסתכלתי על הבן שלי, הוא היה בן כמה שנים צפורות, ופחדתי שהוא ימות. ובכיתי והסתכלתי על מנוש, ככה זה שיחקנו על השטיח, על הרצפה, ואמרתי, וואלה, אילה, הוא בטוח ימות. הלוואי וזה יהיה בגיל 80, ולא עכשיו.
80? למה?
לפחות. בשפה
אוקיי.
טובה, בוא נקרא לזה ככה.
אז תעלי.
נעלה ל-120. תודה.
בדיוק.
אבל מה שיש לי בוודאות,
משהו צעיר, את יודעת.
ברור לי. מה שיש לי היום בוודאות, זה את הכאן ועכשיו. יש לי את הכאן ועכשיו, את הזמן הזה, את החודש הזה, את היום הזה. למה לבכות עליו? בוא נשמח עליו. זה תובנה של רגע אחד מהקשים בחיי. לא בדיעבד אני אומרת לכם את זה, אלא מתוך כוחות שבאותו רגע הבנתי שאין, אין חלופה לרגע הזה. זה הרגע היחידי שיש לנו. The present הוא מתנה. וזה מה שאני מלמדת אנשים בתוך תהליך, שזה לא משנה למה הם באים. גם אם באים בתוך תהליך של מציאת עבודה, שוב שימו לב בבחירת המילים, לא חיפוש, מציאה. אתה צריך לבוא ולהביא state of mind, זה מעולמות ה-NLP, יש פה אקלקטיה של עולמות תוכן, של הכל בסדר, אני בתהליך, אני בדרך, כולנו פה בתהליך.
אני רוצה שניכנס ונתמקד יותר, ונצלול, כי יש המון המון דברים שאת אומרת שהם ככה מאוד רחבים ונכונים וגדולים, וכל עולמות התוכן האלה מוכרים לי, ואני איתך לגמרי, אבל אני רוצה, אני אגיד ככה בצורה כאילו בוטה מסיסמאות, בואי ניכנס למשהו שהרבה יותר פרקטי, כי אחרי הכל, מחר מחרותיים, הצופה או הצופה שלנו יסתכלו ויגידו, מתאים לי להגיע להילה, כי אני שומע כאן משהו מעבר לאיזה שהם סיסמאות או אמירות כלליות ורחבות שאני שומע אותם בכל מקום. ואני מחזירה אותך עוד פעם לסיפור האישי שלך דווקא, ולא למקומות של מציאת עבודה. לסיפור האישי שלך, משם שתוציא כמה מרכיבים שהם בעצם סייעו לך להתמודד במקום הזה, כי הבאת את הילה המאמנת לשם.
אז אני אתחיל מהדבר הכי קשה. הדבר שהיה לי הכי קשה בתהליך, זה להבין שאני זקוקה לעזרה. אף אחד לא רוצה להיות בנקודה שהוא זקוק לעזרה. כולנו, מה הברכה שחוזרת על עצמה תמיד, שתהיה תמיד בצד הנותן. ואני למדתי מבית הוריי עוד, תמיד לתת ולהיות בנתינה, בין אם זה בכל עולמות התוכן. ופתאום אני יושבת, אישה צעירה, בת 30 פלוס, עם שתי תינוקות קטנים, בין שנה וחמישה חודשים בערי היה כשמעיין נולד, עם סיטואציה שאני צריכה גם בייביסיטר לילד שיהיה עם ילד בן יומו שבדיוק עבר ברית, גם מישהו שיהיה איתי במחלקה אונקולוגית שישמור על בערי כשאני מקשיבה לאונקולוג במה צריך לעשות ושנייה להפנים את ההחלטות שאני כהורה צריכה לבקש, הייתי צריכה עזרה. ולא רק בבייביסיטר, גם בבית, גם בהכלה, גם בהרבה מאוד דברים. עצם ה-state of mind הזה, הסוויץ' הזה, המקום הזה שבו אני הייתי, to face it, שזה לא בושה לקבל עזרה. להפך, אחד הדברים שהכי למדתי באותה תקופה, שזה המקום הכי גבוה להיות בו. קבלה. אני לא למדתי קבלה, אבל רבים וטובים ממני, לא סתם מדונה למדה קבלה, למדו מה זה לבוא ולהיות בצד שמאפשר לצד השני לתת לך. אני הייתי במקום של קבלה, מקום משחרר, ואני יכולה להגיד לך, שכמאמנת לחוות את הצד שמקבל, זה מאוד מאוד חשוב. כי לא תמיד זה קל לבוא ולבקש עזרה. ועוד פעם, לא משנה באיזה עולם תוכן. אני הייתי בעולם תוכן בריאותי, יומיומי קיומי. אבל גם, אני לא סתם דיברתי על עולמות של מציאת עבודה, כי אני היום מאמנת למציאת עבודה, להגשמה. ולכולנו יש בסוף שלושה עולמות תוכן שאנחנו רוצים עזרה בהם בחיים. את יודעת מה הם? הגשמה, קריירה, בריאות, ספורט, ירידה במשקל וזה. ובית, בניית בית בישראל, חתונה, ילדים, ברור וו. זה שלושת עולמות התוכן שהכי חשובים לנו, וכולנו תמיד סביבם. לבוא ולבקש עזרה שם, זה כאילו להודות שנכשלת בחוויה האישית של בן אדם. אני אומרת לכם על החוויה האישית שלי. אני הרגשתי אימא שוואלה, עשית איזושהי טעות בדרך. וכשאני עצרתי ואמרתי, רגע, קודם כל להיות במקום של קבלה, זה לא בושה, להפך. הצלחתי לעבור את המסוכה הזו על הצד הטוב ביותר. לא רק מהפה החוצה, ביום-יום.
ממש, 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 אני מאוד מאוד מסכימה איתך, ואני חושבת שאחד הדברים שהם באמת קשים לנו, זה לבקש עזרה, ולא משנה באיזה גיל אנחנו נמצאים. ואפרופו עזרה, קודם הזכרת את בן הזוג, את אבישי, איפה בעצם מצאת את עצמך, הילה המאמנת בתוך המקום הזוגי בתקופה הזו?
אני יכולה להגיד לכם שאני ובעלי מאוד מאוד שונים. אנחנו שונים. אני עירונית, מאוד מאוד אקסטרוורטית, מוחצנת, אנרגטית. This is me, אם לא שמתם לב. בעלי הוא איש נעים הליכות, ענב, קיבוצניק, דתי לשעבר, מלח הארץ, אוהבת אותו אב ילדיי. אבל אנחנו שונים. אנחנו שונים שמשלימים, ובתוך הסיטואציה הזו, אתה יודע, תמיד אומרים שאלה סיטואציות שיכולות בזוגיות להביא אותך לכל מיני מקומות. זה יכול לחרב קשר.
לגמרי.
והרבה מאוד שיח, הרבה מאוד תקשורת בתוך המערכת יחסים בתקופה הזו, עזרה לנו לצלוח אותה. אבישי ואני חשבנו הרבה פעמים דברים מנוגדים בקשר למה שצריך לעשות עם בערי. בסוף, אתה יודע, אם הרופאים מדברים, אבל אתה צריך לקבל את ההחלטה. לנתח או לא לנתח. רדיולוג אומר לעשות ביופציה או ניקור מותני, הנוירוכירוג אומר, מה פתאום, אני לא מנתח את הילד, זה מסוכן, זה בבטוח יעשה לו נזק מוחי. עכשיו, אני בן אדם של קוויק ווינס, אבישי אומר, רגע, לא. עכשיו, אנחנו פה בשיח, וכמה קל לעשות קלשים? בקלות. אתה השם, לא את השמה, חרבו דרבו, מה שנקרא. מה שעזר לי, לנו, כמשפחה ובזוגיות, בתוך הסיטואציה, זה להיות בהקשבה אמיתית לצד השני. אנחנו שומעים אנשים, אבל אנחנו לא מקשיבים להם. אבישי דיבר על, על המחשבות שלו, ועל מה, למה הוא חושב שלא נכון לנתח. אני באתי והצפתי את הפחדים שלי, את הרצון שלי בוודאות. היינו בהכלה והקשבה, ואימצתי את המחשבה של אבישי. חבר'ה, זה לא היה קל. ולאמץ מחשבה של מישהו אחר בהבנה שאין מצב שאחר כך ברמה רטרוספקטיבית לבוא ולהגיד, אתה רואה? אם הייתי עושה מה שאני אמרתי, אז ידה, ידה, ידה. אלא לאמץ באמת, לבוא ולהיות הול ולהיות שלם בתוך הדבר הזה, זה עבודה אימונית לכל דבר.
לגמרי. אז הנה אנחנו רואים שבעצם יש לנו פה מפגש עם מילה כמאמנת, ואנחנו יוצאים בעצם מהנרטיב, מהסיפור האישי שלה, וכבר אנחנו יכולים ככה לזקק. אז יש לנו פה את העניין הזה של הנתינה, יש לנו פה עניין של הכלה, יש לנו עניין של הקשבה, ואנחנו נצא עכשיו לאתנחתא המוזיקלית, ונשמע את השיר שהיה לכם בחתונה, גיטרה וכינור של אריק איינשטיין, ונקדיש אותו לאבישי. מה את אומרת?
בחיר ליבי.
יאללה.
בדירה קטנה, חשוכה מעט, לא רחוק מכאן, בסמטה בצד, גר בחור אחד, עם אישה אחת, חיים מכל הבא ליד. נישאים הם סחור וסחור, וגיטרה היא כינור, מחליפים מיטב. כשהחורף בא, איתו למה בא, הוא שוקע בא, אחר כך יד מגיעה קלה, נשיקה באוויר, הוא שולח לה. מסתרסלת סחור וסחור, כמו גיטרה וכינור, הוא על זמן והיא הלוא בלילות שישי במוצאי שבת אוהבים הרבה מדברים מעט מנגדים דואט ובבת אחת הצלילים עולים והלב נראה נישאים הם סחור וסחור וגיטרה היא כינור שהקיץ בא, הם פורסים כנף בעקבות חלום שחלמו בסתם והם לא אמרו, אם הם יחזרו מהרי נפל, מערבות
שם סחור וסחור. הוא על זמן והיא על אור, עם גיטרה וכינור. קטנה חשוכה מעט, לא רחוק מכאן, בסמטה בצד גר בחור אחד עם אישה אחת.
תראו, הכלה, אמפתיה, הקשבה, ואני אומרת שהם הערכים היא אהבה. במקום שיש אהבה, יש הכל. ואז בואו ניקח את האהבה ונפרוט אותה לחלקים קטנים, קטנים, קטנים. ואז באמת אנחנו נקבל איזה שהם מרכיבים שאנחנו יכולים לזקק אותם ולהגיד, הנה, אלה מרכיבים את המקום הזה של העולם הזה של האימון. אימון, קודם כל צריך שיהיה בו אמון. כי אם אין שם אמון, אז לא יכול להיווצר שם שום מקום בכלל לתקשר עם המתאמן שלי. אז יש לי פה מתאמן שקוראים לו שוקי, ושוקי המתאמן רוצה לשאול את הילה המאמנת שאלה.
אני לומד, דיברת על הכלה שאימצת את הדעה של הבן זוג, וכל זמן ניכר לי במחשבה מה היה קורה חלילה אם הבן זוג טעה. איפה אתם הייתם עומדים בהכלה? האם היה יוצא אותו דבר של, אתה רואה, אני אמרתי שצריך לעשות ככה, והלכתי איתך, ואז מפה נהיה, איך אומרים,
סקנדל.
בלגן גדול? לא רק, זה לא סקנדל, זה יהיה בלגן.
בלגן.
ענק.
וזה בעדינות.
כן. לגמרי בעדינות. כן. כי זה, את לא מדברת פה על, הלך לי האוטו.
זה דיני נפשות.
זה דיני נפשות, לגמרי. ממש.
של לבוא, הילדים.
כן או... לנתח, לא לנתח. זה אומר ככה, זה אומר ככה. סביר להניח גם שהלכתם והתייעצתם עוד איזשהו נוירולוג אחד או שניים שאמרו, אבל בכל מקרה, את יודעת, האינסטינקט הראשוני כן לעשות, להוציא את הדבר הזה, כי בכל זאת גם את נשארת תמיד עם השאלה, זה עדיין בראש.
ממש ככה.
זה עדיין בראש של הילד, וזה עדיין אמנם לא גדל, אבל מה יקרה אם יום אחד זה מתפרץ ואני לא יודע? אוקיי, אז יש כבר עכשיו שתי שאלות.
אז אני קודם כל מודה לך, גם על ההקשבה וגם על השאלה הכנה מאוד ששיתפת אותנו, ואני אענה לך בשיא הכנות גם. כשאני, בכלל שכולנו מנהלים שיח עם בן זוג או עם מישהו שאנחנו מתייעצים איתו, יש לנו מערכת ניהול סיכונים בראש. אוטומטית. אז אני אספר לך מה היה בניהול הסיכונים שלי. בן הזוג שלי בא ואמר, בוא לא ננתח, כי הנוירוכירוג בא ואומר, אם ננתח יהיה נזק מוחי. זה ודאי, נכון? הנזק הוא ודאי. אם אנחנו נחכה, הנזק הוא לא בטוח, נכון? הוא ייתכן, הוא סביר, אבל הוא לא ודאי. אז קודם כל, ברמת ניהול סיכונים פשוטה, בוא נגיד, ואבישי הוא לא זה שאמר, אלא הרופא אמר. אני באה ואומרת, מה עדיף נזק ודאי נוכחי, או משהו שהוא קומסי קומסה ואפשר שנייה לחיות איתו אולי, ולחיות עוד כמה שנים בטוב. אז ברמה בסיסית, אני ברמה רטרואקטיבית, לא הייתי מצטערת על ההחלטה שלי, כי באותו רגע ניסיתי את מיטב יכולתי. יש ספר שקוראים לו ארבעת ההסכמות, אני ממליצה מאוד לכולם.
ארבע הסכמות, אני ארבע זכיתי לפגוש את הסופר, ולקבל הקדשה אישית ממנו על הספר, ועד היום אנחנו בקשרים.
טוב, אז הסכמה אחת יש לך, תחפשי עוד שלוש.
אני, אתה יודע, אני הכי הרבה אוהבת מכולן, סליחה רגע, אני פותחת סוגריים, שום דבר אינו נגדי באופן אישי.
נכון.
זה משנה חיים.
אז מה עם ארבעת ההסכמות חיננית? שום דבר לא באופן אישי.
לגמרי.
לא לקחת שום דבר כמובן מאליו. תואר המילה, לשמור על השיח.
נכון.
ומה שאני התכוונתי לדבר עליו זה לא להניח הנחות. אני לא מניחה הנחות, אני לא מניחה, ולעשות תמיד כמיטב יכולתך. עכשיו, אני באותו רגע עשיתי את מיטב. נכון, כי השניים הראשונים מאותו אחד, ואני בטעות יפה, אבל אתה עוקב.
אני עוקב, תראה.
אתה עוקב.
לא, אני סופר.
אז אני אחזור, למען המדויקים שבינינו. אז לא לקחת שום דבר, אמרנו, תואר המילה, לא להניח הנחות.
עכשיו גם היא סופרת, את רואה?
כן, כדי שאני איתך פה, שוקי, אני אוהבת את זה דווקא, אני אוהבת שאתה מדייק אותי. חבר'ה, אחת מארבעת ההסכמות היא לעשות תמיד כמיטב יכולתך. ומיטב יכולתך כשאתה חולה, הוא לא מיטב יכולתך כשאתה בריא. ומיטב יכולתך כשאתה מרמת מידע שהיא כיום, שהיא מנגד עיניך, היא לא מרמת יכולתך כשאתה עוד 20 שנה בדיעבד. חוכמה שבדיעבד אנחנו יודעים כבר כמה היא שווה. לבוא ולהגיד, לקחתי דעתך, ואני אם הייתי עושה אחרת, זה חוכמה קטנה מאוד.
אני מזכיר לך אבל שבהתחלה את חשבת אחרת ממנו.
אני חשבתי אחרת, וזה הדבר השני שאני רציתי להגיד. לאמץ ולהיות בהקשבה, הרי אמרתי את זה. בסוף יש הבדל בין לשמוע אותך, כדי להגיד, טוב, נו, הנה, בבקשה, הנה, בוא, דבר. כדי, את מכירים את זה? כדי שאנחנו לצאת ידי חובה. בדיוק. ויש הבדל בין לבוא ולהגיד, אוקיי, אני שם עכשיו את עצמי ככלי מכיל, אני מקשיבה, אני מאמצת את שיטת הגם וגם, ואני עושה ניהול סיכונים. נכון לעכשיו, מה יותר נכון? עכשיו שתבינו, היו עוד הרבה מאוד יועצים בדרך. אחי האהוב, רן, היה כמו אבא לילד שלי, והביא רופאים ומומחים ומהעולם, ושלחנו את הבדיקות לחול. היה שם חתיכת סיפור. אמר לי, ומצאתי לך רופא מאירופה, שאולי הוא כן יסכים לנתח, כי הרופא בארץ הוא יסכים לנתח. אמרתי לו, עצור. אני ובן זוגי קיבלנו החלטה, וסטופ. זה היה לא פשוט. אנשים רוצים לעזור לך, אנשים טובים, קרובים אליך. בסך הכל הם רוצים לעשות טוב לילד, ואם זה יהיה אחר כך בדיעבד לא טוב, צריך הרבה אומץ, יכולת קבלת החלטות, ובאותו רגע אני יכולה להגיד לכם שזה היה לא קל. אבל מה שזה עשה ליחסים שלנו, שלי ושל בעלי, היכולת לפחד ביחד ולשחרר.
לא, אז אני דווקא רוצה להקשות.
תקשה.
יכול להיות שבחרתם את הדרך הקלה, כי הרופא אמר, לא, לא לנתח. זה פחות או יותר מזכיר לי על ההורים שלנו, המבוגרים, שקורה להם משהו, ואז אומרים, עזוב, בגיל שלהם, לא ניגע, לא כדאי, לא לגעת, ואנחנו בסופו של דבר הוגים אותם במרכאות, כי לא עושים כלום. יכול להיות שבחרתם בדרך הקלה, הנוירולוג אמר, אני לא מנתח, ולעומת זאת, נוירולוג בחול או פה בארץ, היום אומר, תקשיבו, יש סיכוי טוב, כי באיזשהו מקום, מהרגע שגיליתם את זה ועד להיום, אתם תמיד עם סימן שאלה.
נכון, עכשיו אני רוצה לענות לך על זה שוקי, ואתה מהמם בשאלותיך, אני חייבת לציין. תודה שבאת לפה היום.
אני הזמנתי נוסעית עם מדליות וצלשים. אתמול בדיוק חילקתי גם כן מדליות לסטודנטים שלי, הייתי צריכה לשים עוד אחת בתיק, שוקי. Next time.
אני רוצה לענות לך, עושה משקפי שמש, רואים אותו?
Yes, סופר חתיך. לא, לא רואים אותו, אבל הוא יכול לארגן לעצמו שהמצלמה. אוי, מתקפלות כאלה. סליחה, תן לי, את הדגם הזה אני לא מכירה. תן לי, אוקיי.
רגע, שאלנו שאלה רצינית, אני רוצה לענות לך.
כן, לא, אנחנו נענה.
בניתי את התשובה בראש, תוך כדי הקשבה.
היה לך עוד דקה להתכונן, תגידי.
כן, שנייה, אז אל תוציא אותי.
נתנו לך להתכונן דקה. אוקיי, הנה, יפה.
רייבן, לא סתם.
ראית?
זה רייבן?
כן.
אין לי מושג, זה פשוט זרוק כאן, את רוצה קחי את זה.
לא, מה קרה לך?
זה פשוט מונח כאן כבר כמה חודשים, ואף אחד לא דורש אותם.
לא, אולי זה של מישהו.
אף אחד לא דרש אותם.
אז אני דרשתי.
יופי.
דרשתי בשלומן. אנחנו איתך. אני רוצה ולעצור. אני רוצה רגע לעצור ולהגיד, באמת עכשיו, בשיא הרצינות, הומור זה כלי. הומור זה כלי. ואנחנו נמצאים כאן בסשן שלא חס וחלילה, שלא יתפרש כאילו חס וחלילה, יש כאן איזשהו זלזול בסיפור או בשיח הזה שלנו. אני חייבת להדגיש את זה. הקטע הזה של שימוש בהומור, גם בתוך סיטואציות קשות, ובעיקר בתוך סיטואציות קשות, הוא כלי. ואחרי השאלות הקשות של שוקי, ההתנחת הזאת יורידה לנו קצת את מפלס החרדה. ואני יודעת גם ממך, שגם את היית קודם באיזו סיטואציה שהיא לא פשוטה. כי אם היית באה לכאן ומספרת סיפור על דני לוי, אוקיי, אבל את יושבת כאן, משתפת מעמקי ליבך את הסיפור הכי קשה שחווית, ואינשאללה יותר לא תחווי לא את ולא בני משפחתך, סליחה, וילדייך, שום דבר קשה בחיים. את יושבת כאן ובעצם משתפת אותנו ופותחת את סגור ליבך, ממש מנימי דמך, מה שנקרא. ואני רואה שאחרי הצחקוק הקל שלנו, משהו בך גם קצת ככה נרגע.
תודה רבה לך.
אז עכשיו, תתני לנו את התשובה שלך חכמה.
תודה.
אני אזכיר לך את השאלה?
לא.
לא, היא בסדר.
לא, בסדר.
אני אתמצאת את השאלה בעצם לאלף, האם לא בחרתם בדרך הקלה? מה את באה פה מתנוססת באיזושהי אז בואי אני אגיד לך, השאלה, התשובה היא מאוד, ומה קורה אחר כך בחלוף הימים, ובואי, את באי ודאות עד עכשיו, לא יכולת להיפטר מזה, מה נשמע? אז אני אגיד לך את התשובה הכי אמיתית שיש לי. ראשית, מי שמכיר אותי, אני מזמינה אותך להכיר אותי אם תרצה,
okay.
יודע שהדרך הקלה עבורי זאת העשייה. זו הדוינג, זה הדרך של להיות בעשייה, לפתור. מה עושים כדי לפתור? בשבילי להישאר בסימן שאלה, זה הדרך הכי קשה שאני מכירה ואי פעם אכיר. אז דווקא עבורי לבוא ולבחור בבינג, באמונה, בחשיבה חיובית, בהרבה מאוד דברים שעשיתי כדי למזער נזקים, היא הדרך היותר מורכבת. אני מבחינתי, תבוא, תגיד לי, זה שפיר, זה, יש לזה שם, מה זה, איך קוראים לזה ולאן זה הולך? וואלה, יותר קל לי. חצי מכה. דווקא עבורי זאת לא הייתה התשובה הקלה בלשון המתה. לא סתם הנטייה הראשונית שלי הייתה להיבדק ולהיכנס פנימה. לגבי הנושא הזה של האי-ודאות עד היום, אתה צודק.
שזה האופי שלך, שאת חייבת לדעת תשובות.
אתה צודק, אני לא יודעת תשובות. נכון, גם עכשיו. ברגע זה, בערי נמצא במעקבים, אנחנו התחתנו עם בית חולים. אבל אני נמצאת, אתה יודע באיזה... הילד הזה מלמד אותי שיעורים שיהיה בריא רק. מהיום שהוא נולד הוא מלמד אותי שיעורים. וכן, ולנחוח ברגע, ולהגיד תודה שאני חיה במדינת ישראל שמאפשרת את כל הבדיקות האלה כמעט ללא עלות. ולהגיד תודה על המשפחה שיש לי שתומכת ועל היכולת שלי לקבל עזרה. ולהגיד תודה על זה שהיה לי עוד ילד שהביא לי אור לחיים באותם הרגעים, שאפשר לי, שצריך ממני לקום בבוקר ולהיות בעשייה. ולא בחרדות ובחששות כל הזמן. המון המון דברים שאני יודעת שהם נשמעים קלישאתיים, אבל חבר'ה, זאת המציאות שחי איתי.
לא, הם ממש לא קלישאתיים. ממש לא, ממש לא. ממש לא. את היית בתוך סיטואציה ועדיין, אבל היום מידת הפרס היא אחרת לגמרי, שהיא, תקשיבי, היא הזיה, וכל הכבוד לך וכל הכבוד לכם. זה פשוט להסיר את כל הכובעים בפניכם.
אין מה להסיר כובעים, אני תמיד אומרת. אני לא גיבורה ולא אמיצה, זה בא עליי, לא בחרתי.
אוקיי, אבל יכולת להתנהל גם אחרת. יכולתם גם להתנהל אחרת, אוקיי? ואחד הדברים שקודם ציינת והזכרת אותם, עשיתי כמיטב יכולתי, זה מקום שצריך מאוד מאוד להימצא בו ולהגיד, זהו. המון פעמים אנשים אומרים, אוי, עשיתי מעל ומעבר. אין דבר כזה. אין עשיתי מעל ומעבר. עשיתי כמיטב יכולתי.
בול.
אם אני יודעת עכשיו שאני מסוגלת לעשות X כרגע, בזמן הזה, הנוכחי, יכול להיות שמחר אני אוכל יותר, ולא משנה באיזה הקשר. נכון. אבל כרגע, אם אני באמת ובתמים יודעת שעשיתי כמיטב יכולתי, זה הכל. לקום מחר בבוקר ולשפוט אותי ולהאשים אותי או לבקר אותי או לשים אצבע מאשימה או ללכת ולהגיד אוי תראי התנהגת לפני 10, 15, 20 שנים זו טעות אי אפשר לקום ולשפוט אותנו מה שיהיה מחר ומה שיהיה בעוד שנה ובעוד שנתיים אלוהים גדול ובהקשר הזה זה כמובן רק בריאות מעבר לכל.
וגם אם הייתי שוקי, ואתה יודע מה, וגם אם יש אנשים, אני שנייה פונה לקהל המאזינים, שעושים, בוחרים בדרך הקלה ברגעים מסוימים, או שאין מה להלקות את עצמנו, כי זה מיטב יכולתנו באותו
זה
רגע.
זה בסדר, זה בסדר. מה זה קלה? היא אולי קלה לשוקי, כי שוקי עבר דבר או שניים בחיים, ונרצה או לא נרצה, את בחורה צעירה יחסית לשנינו, ובשבילך זה לא הייתה הבחירה הקלה באותו רגע. אולי דרך העיניים שלנו, דרך הפריזמה שלנו, נגיד, נו, היא בחרה ככה, נגיד את זה כאילו בצורה פושטית כזו, אוקיי? אבל זה לא. ובאותו רגע, עשיתם מה שנראה לכם נכון, ולקחתם איזשהו, מה זה ריזיקה? ריזיקה, אין לי כרגע אפילו הגדרה להמליל את זה.
שאני אגיד לכם מה הוא, בין שלושה חודשים, כל שלושה חודשים עשינו MRI בהרדמה מלאה לילד. ואני אספר לכם מה קרה לי בכל לילה, בכל סיטואציה, בכל טיסה לחול של בעלי מהעבודה שאני צריכה לישון עם שני ילדים?
אני רוצה אבל לקחת את זה עכשיו, וממש למקד את זה, ולמנף את זה, כי אנחנו ממש בשליש האחרון, או אפילו כבר אחרי, של התוכנית. ואני רוצה רגע, מכל הסיפור המדהים הזה, ומהחוויה, ואני חושבת שאת הצלחת להעביר כאן, סיפור מרתק ומרגש במיוחד. ואני רוצה... באמת לראות מהם האלמנטים שמבחינתך כמאמנת, הם הדברים החשובים ביותר, שמחר מחרותיים יפנה אלייך או תפנה אלייך, ולא משנה כרגע גבר או אישה, יגידו, וואלה, אני צריך את עזרתך. מהם הדברים שאת אומרת, הכלים אי אפשר עכשיו לפתוח סשן mm-hmm. של מפגש, mm-hmm. כמובן, mm-hmm. אבל מה הם הכלים שאת אומרת, אני פה, חוויתי את מה שחוויתי, ועודני, ואני יודעת לתת לכם ולסייע לכם, מהמקום הזה שלי, מהסיפור האישי שלי, לא ששמעתי משהו אצל השכן שלי. Yeah. אז קחי לך 2-3 דקות לנושא.
אז ראשית, במידה, כל אדם שמגיע אליי, אחד, מי שלקוח שלי יודע, בפגשים הראשונים שלנו, אנחנו מדברים על העוצמות והחוזקות שלנו. כי כל אחד ואחת מכם מדהים, שלם, מיוחד, חד פעמי בעולם הזה. ואם אנחנו נדע לדעת מהו ערך המוסף הזה שלנו, שאנחנו מביאים איתנו לכל שיח, לכל מפגש, לכל מקום עבודה, לכל זוגיות, אנחנו נצליח להוציא את העוצמות האלה למקום הגבוה ביותר. וזה דבר, אם יש משהו אחד שאני רוצה לקחת, שככה לתת לכל אחד מהאנשים שאני מדברת איתו, זה איך להעצים את עצמנו. כי יש לנו מקומות נמוכים, ובמקומות האלה אנחנו לא זוכרים במה אנחנו טובים. יש לי מבחני חוזקות, יש לי תרגילים מדהימים. אנשים יוצאים לפעולה עם כוח ואנרגיה שלא היה להם כשנכנסו לפני כן למפגש. אני עושה הרצאות העצמה, בחלקם אני מספרת את הסיפור האישי שלי, ואומרת בעצם איך כל אחד מהסיפורים שלנו בחיים, הוא לא אובייקטיבי. הוא נתון לאיך אנחנו מספרים את זה לעצמנו. האם זה סיפור של עוצמה וכוח, או האם זה סיפור של שפל ומרמור. אני מעניקה היום הרצאות של פיתוח אישי, ומיומנויות רכות לארגונים וחברות. אני מאמנת אישית, ואני מאבחנת אישיותית לחברות שמעוניינות לצאת, ככה, למצוא את השידוך הנכון, כי בסוף כולנו רוצים להיות מאושרים שאנחנו קמים בבוקר.
רגע, אני מנסה להבין. מדהימה. מאבחנת אישיותית.
מאבחנת אישיותית.
מה זה?
מה זה? עכשיו...
במשפט, כי אנחנו ממש כן, אנחנו על הקצה.
אני רק יענה כן. לשוקי במשפט.
בוודאי.
ארגון שמבקש לגייס עובד, ואין לו מחלקת משאבי אנוש שתראיין אישיותית ותבדוק שעכשיו השידך מתאים, הוא מביא אותי, אני עושה רעיון, בודקת האם האדם מתאים יותר לעבוד בקבוצה, או בפנים אחד על אחד, כמה הוא ברמת דיוק, עולמות התוכן הללו, ובעצם מביאה את האבחון לארגון ויוצאה את המאץ'. לא בצד המקצועי טכנולוגי, לצורך העניין אם זה בהיידק, אלא בצד האישיותי.
הילה יקרה, כל אורח וכל אורחת שמגיעים אליי, מקבלים מזכרת תעודה.
יש. אז יש לך את התעודות, אמרת שאין לך את המסעית של התעודות היום.
לא,
של
הצלשים. יש תעודות ויש צלשים.
פה הכל מוקלט וגם זוכרים.
בדיוק. אז שמחתי להריח אותך בתוכנית נפגשים מחוץ הקופסה, ולהזין לסיפורך המרתק והמרגש במיוחד. אנג'לינה ג'ולי אמרה, אם לא תצאו מהקופסה שבגידלו אתכם, לא תבינו עד כמה יותר גדול העולם.
וואו, מדהים.
אז יש לך איזה משפט לסיום, וזה שלך, בבקשה יקרה, ונשמח לשמוע המשפט שלך לסיום.
אני ממשיכה את המשפט של אנג'לינה.
משפט,
עוד התחלתי. אני ממשיכה את המשפט של אנג'לינה ג'ולי. לצאת מאזור הנוחות, זה המומחיות. לצאת ולעשות את זה יד ביד עם מישהו שיעזור לך בדרך, למה לא?
נהדרת. אני מאחלת לך ולילדים ולבעל ולמשפחה ולכולם. קודם כל בריאות טובה. למרות שזה נשמע קלישה, אבל בהחלט, בהחלט שלא. אני רוצה להודות לך שהגעת אלינו לכאן, שנתת לנו לטעום מעולם האימון ולשתף אותנו בסיפור באמת המרגש שלך. מאחלת לך שפע הצלחה.
אמן.
אני רוצה להודות לך שוקי היקר, ואני רוצה להודות לכל הצופות והצופים הנאמנים והנאמנות שלנו, אתם איתנו על רדיו סול. בתוכנית נפגשים מחוץ הקופסה. אנחנו נסיים את התוכנית עם השיר של חנן ונרי, אלוף העולם. צהריים טובים לכולם.
צהריים מצוינים.
אני אלוף העולם בלהדחיק כל מה שמפחיד אותי כל מה שמלחיץ אני משתיק אני אלוף העולם בלאהוב קודם את עצמי אחר כך בבמה וברחוב הכי קשה לתת למישהו קור אני אלוף העולם בלא להיות בלא לפתור לך את הבעיות אפילו התמונות שבקירות זה לא אני תליתי אני אחראי רק על המנגינות אני אלוף העולם בלי פה ואת האבות היצר הוא מכר ותיק מכיר כל טריק עתיק שהוא מחזיק בתיק אבל תראי יום אחד היה צדיק עמוק בפנים כל מה שיש לי לא מספיק בעליל אני אכבר קטן והחיים חליל נופל לבור כי לא מצליח להבדיל בין טוב לרע ולאן כל זה מוביל את משדרת עסקים כרגיל אבל תכף ייגמר לנו הפתיל אני אלוף העולם בליפול אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם ולרצות לפחות לנסות את תראי איך בסוף אחרי ההפסדים אני צחון הרבה יותר מתוק אני אלוף העולם העולם בלפצות להתנצל ולרצות לחתו להתנקות לחשוף להתכסות תגידי איך כותבים שירים עם אלף ציפיות מיליוני צפיות אני אלוף העולם בליפול ולקום כמו גדול עתירי כמו אופחול אני נשרף אבל בוחר בכל יום להמשיך לחיות אני אלוף העולם
רדיו סול סיואייר, הרדיו של ישראל. 30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן